השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת אישה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מם א' במסכת סוכה. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה במם ב' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה שתי תקנות של רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן. בחלק השני נדבר על זה שצריך שהלולב יהיה שלך. בחלק השלישי נדבר על חיבוב המצוות בלולב. ובחלק הרביעי על טועה בדבר מצווה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. המשנה מתארת לנו תקנה של רבי יוחנן בן זכאי לגבי הלולב אחרי החורבן. מה שקרה זה שמדאורייתא במקדש נוטלים לולב כל שבעה, במדינה, כלומר כל מקום שהוא לא במקדש, אז רק ביום הראשון, גם אם זה יוצא בשבת אגב, אחרי החורבן בא רבי יוחנן בן זכאי ותיקן שגם במדינה יתלו לולב כל שבעה, זכר למקדש. זה התקנה שיש במשנה, ולגבי זה נראה שני דברים. דבר אחד זה מה המקור לזה שבכלל צריך לעשות דברים שהם זכר למקדש ולנסות לזכור כמה שיותר את המקדש? לומדים את זה מירמיהו ששם כתוב לגבי ציון באופן ביקורתי דורש אין לה. משמע מכאן שצריך לדרוש אותה, כלומר להיזכר בה ולחשוב עליה, ובין השאר זה גם אומר לעשות תקנות זכר למקדש. זה דבר אחד. דבר שני, אגב התקנה של רבי יוחנן לגבי לולב, המשנה הזכירה עוד תקנה שלו בהקשר אחר לגמרי, וזה לגבי היתר החדש. כלומר, אסור לאכול את התבואה החדשה של כל שנה לפני שמקריבים את העומר במקדש בתזי ניסן, כלומר ביום הראשון של חול המועד פסח. עכשיו מה קורה כשאין בית מקדש? אז אומר רבי יוחנן, כשאין בית מקדש, אסור לאכול את החדש כל אותו היום של תזי ניסן, ומותר להתחיל לאכול רק מהלילה. למה הוא אמר את זה? אז בשביל להבין את זה, בואו קודם כל נראה את הפסוק. בפסוק כתוב שאסור לאכול את החדש, אני מצטט, עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. כלומר, כשיש קורבן העומר, אז זה עד הקורבן, כשאין קורבן, אז זה עד עצם היום הזה. עכשיו, מה זה עד עצם היום הזה? אז כאן יש שתי הבנות, או שזה עד ולא עד בכלל, כלומר, לא כולל יום תזיין, או שזה עד ועד בכלל, כלומר, כולל יום תזיין. לפי ההבנה הראשונה שזה לא כולל את יום תזיין, אז בעצם מהתורה, כשאין מקדש, מותר להתחיל לאכול את החדש כבר מהבוקר, ומה שרבי יוחנן אמר שזה רק מהלילה, זה תקנה שתיקן רבי יוחנן. לפי הגישה השנייה, עד עצם היום הזה זה עד ועד בכלל, כלומר כולל יום תזיין, כלומר שבאמת מהתורה אסור לאכול את החדש כל יום תזיין, אלא רק מהלילה, ומה שרבי יוחנן אמר, זה לא איזו תקנה שהוא תיקן, אלא זה בעצם הדין של התורה. אז שוב, גישה ראשונה זה שרבי יוחנן תיקן תקנה שאסור עד הלילה, גישה שנייה הוא פשוט אמר את הדין של התורה. אלה שתי הגישות, עכשיו נראה דיון קצר על כל אחת מהגישות. אז הגישה הראשונה שזה היה תקנה, למה רבי יוחנן תיקן את זה? כי רבי יוחנן בן זכאי מאמין שאוטוטו ייבנה המקדש, זה לא עניין של אלפי שנים, וממילא אם אנחנו נתרגל לאכול את החדש כל שנה כבר מהבוקר, הרי שנה הבאה כשייבנה המקדש, אז בפעם הראשונה שהוא ייבנה, אנשים עדיין יהיו רגילים לזה שמוכלים כבר מהבוקר, וגם אז הם יאכלו כבר מהבוקר, וזה טעות הרי, כי כשיש מקדש הם צריכים לחכות שיקריבו את העומר. זה הסבר הראשון לדין של רבי יוחנן בן זכאי. עכשיו הגמרא מבררת על זה יותר, הרי גם כשהיה מקדש, אנחנו יודעים שהכהנים תמיד היו מספיקים להקריב את העומר לפני חצות היום, ולכן אם למשל היה מישהו שהוא לא יודע מתי הם הקריבו, כי הרי לא היה טלפונים אז, הוא יכול להניח שהם הקריבו עד חצות היום, ומאז כבר לאכול את החדש. ממילא, לכאורה היה מספיק שרבי יוחנן יתקן שכשאין בית מקדש, נאכל את החדש מחצות והלאה. כי הרי גם אם זה מה שנעשה ביום הראשון של בית המקדש החדש, זה בסדר. כי הרי מן הסתם, גם בבית המקדש החדש, הכהנים הקריבו את זה עד חצות. מסבירה הגמרא, התהליך של קצירת העומר וההכנה שלו להקרבה זה משהו שלוקח הרבה זמן, הם היו מתחילים בדרך כלל בלילה והיו מספיקים להקריב את זה מתישהו במהלך הבוקר. אבל מה יקרה אם כשיבנה בית המקדש, הוא ייבנה בדיוק באותו לילה, בין תתוו לתתזי ניסן, ואז כולם יהיו עסוקים בלראות את המקדש החדש ולהתארגן, והם לא יספיקו לצאת לקצור את העומר כבר בהתחלת הלילה, אלא קצת יותר מאוחר, וממילא הכל יתעכב, וממילא אולי הם לא יספיקו להקריב את העומר עד חצות היום למחרת, אולי אפילו כמה שעות אחרי זה. לכן רבי יוחנן לא רצה להסתכן, והוא אמר, מעכשיו כל אותו היום אסור. כאמור, בשביל שלא נתבלבל, כשיהיה לנו את הפסח הראשון שלנו במקדש, וגם אז לא נאכל את החדש עד סוף היום, כי אולי גם אז הכהנים לא יקריבו אותו עד סמוך לסוף היום. עד כאן לגבי הגישה הראשונה, שמה שרבי יוחנן אמר זה תקנה. הגישה השנייה כאמור זה שזה לא תקנה, אלא באמת מעיקר הדין מדאורייתא כשאין מקדש, אסור לאכול את החדש עד הלילה. עכשיו על זה הגמרא מקשה שתי קושיות מברייתא. יש ברייתא ששם מביאים את רבי יוחנן ואת רבי יהודה. שם מביאים שרבי יוחנן התקין שיהיה אסור עד הלילה, ואז מביאים את רבי יהודה שאומר לו, מה פתאום, זה לא תקנה, זה מעיקר הדין. עכשיו משם יוצאים שתי קושיות. קושייה אחת זה שמשמע משם שרק רבי יהודה מבין שזה מעיקר הדין, והוא חולק בזה על רבי יוחנן. כלומר שלפי רבי יוחנן זה לא מעיקר הדין, זה תקנה. על זה עונה הגמרא, לא, באמת גם לרבי יוחנן זה מהתורה, ורק רבי יהודה טעה בהבנת רבי יוחנן, והוא חשב שרבי יוחנן התכוון שזה תקנה, ולכן הוא הגיב כך, אבל באמת גם לרבי יוחנן זה מהתורה. זאת קושייה ראשונה, אבל תרצנו. קושייה שנייה, הרי כתוב שם מפורש התקין, משמע שזה תקנה, עונה הגמרא, לא, באמת זה מהתורה, אבל כיוון שעד אז היה בית מקדש, אז אף אחד לא ידע מה הדין כשאין בית מקדש, אז רבי יוחנן היה צריך ללמד את כולם, אז זה הכוונה שהוא התקין, הוא לא התקין דין, הוא פשוט פרסם את ההלכה מהתורה שאסור לאכול עד הלילה. זאת הגישה השנייה בהבנת התקנה, ועד כאן לגבי הדין שלא אוכלים את החדש עד הלילה כשאין בית מקדש, זה הובא אגב התקנה של רבי יוחנן ליטול אוליו כל שיבה במדינה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני זה שביום הראשון של סוכות צריך שארבעת המינים יהיו שלך. כמו שכבר למדנו, כתוב ולקחתם לכם ודורשים לכם משלכם. זה העיקרון, ועכשיו על בסיס זה נראה שני יישומים. דבר אחד זה במשנה, שם כתוב שבזמן המקדש, שאז אם יום טוב היה יוצא בשבת, בכל זאת היו נוטלים לולב גם בשבת, גם במקדש וגם לא במקדש, ואז כיוון שהם לא רצו ליטול בבית לולב, אלא רצו ליטול בבית הכנסת, והרי אי אפשר להביא את הלולב לבית כנסת בשבת, כי זה הוצאה מרשות לרשות, וזה דל אדמות ברשות הרבים, אז מה עשו? הביאו את הלולבים לפני החג, כלומר לפני שבת. ואז בחג בבוקר, שזה גם כאמור שבת בבוקר, הם הגיעו לבית הכנסת, וכל אחד מצא את הלולב שלו ונטל לולב. עכשיו למה המשנה מדגישה שהוא מצא את הלולב שלו? בגלל מה שאמרנו, שביום טוב הראשון צריך שהלולב יהיה דווקא שלך. זה יישום אחד בתנאים. יישום שני זה בברייתא, שברייתא מספרת סיפור על רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו בספינה, והם היו בספינה גם בחג הראשון, והיחיד שהיה לו ארבעת המינים זה רבן גמליאל. אז מה הם עשו? רבן גמליאל נטל את הלולב, אחרי זה הוא העביר לרבי יהושע, והוא נטל, אחרי זה הוא העביר לרבי אלעזר בן עזריה, ואחרי זה לרבי עקיבא, ובסוף החזירו לרבן גמליאל. עכשיו הברייתא מדגישה שכשהוא העביר להם, הוא לא העביר להם סתם בהשאלה, אלא ממש במתנה. למה? כי כמו שאמרנו, צריך שזה יהיה לגמרי שלהם. אז אלה שני סומים בתנאים ללחם משלכם, ועכשיו אגב הסיפור על הספינה נעיר שם עוד שתי הערות. הערה אחת זה שהברייתא מדגישה שאחרי שהלולב עבר בין כולם, בסוף הוא חזר לרבן גמליאל. למה זה מודגש? בשביל לומר לנו שכשרבן גמליאל נתן את הלולב, הוא נתן את זה במתנה רק בתנאי שזה יחזור אליו בסוף. כלומר שאם זה לא יחזור אליו בסוף, אז למפרע מתברר שהוא בעצם לא נתן את זה בכלל, והברייתא מדגישה את זה בשביל ללמד אותנו שגם מתנה על מנת להחזיר, זה מספיק מתנה בשביל שזה ייחשב שזה של מי שקיבל, והוא יכול לצאת בזה ידי חובה. כי לכאורה היינו יכולים לומר שמתנה על מנת להחזיר, אולי זה כמו השאלה, כי הרי זה שלא רק לזמן מסוים, ואז אולי הוא לא יוצא ידי חובה. לכן, כמה שמלן מהברייתא, שמתנה על מנת להחזיר, הווה מתנה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה בעצם יוביל אותנו לחלק השלישי של השיעור, שהנושא שלו זה חביבות מצוות ארבעת המינים, וזה שבאותה ברייתא גם מוזכר שאת ארבעת המינים שלו רבן גמליאל קנה באלף זהובים. עכשיו לכאורה מה זה קשור לסיפור? מה אכפת לי בכמה הוא קנה? אלא מסבירה הגמרא שהברייתא רצתה ללמד אותנו עד כמה היו המצוות חביבות על רבן גמליאל, שהוא הוציא יותר ממה שהוא היה חייב בשביל לקנות לולב מעודר במיוחד, אפילו באלף זהובים. עכשיו אגב זה, כיוון שכבר הזכרנו דוגמה אחת לחביבות של ארבעת המינים, הגמרא מביאה עוד שתי דוגמאות. דוגמה שנייה זה המימר שהיה מחזיק את ארבעת המינים גם בזמן 18 מרוב חביבות המצווה. עכשיו על זה הגמרא מקשה, הרי אסור להחזיק שום דבר ב-18, כי אז אתה מודאג שזה לא ייפול ואז אתה לא מתרכז. אבל עונה הגמרא לפי הריטב"א, מה שאסור להחזיק זה דברים שיגרמו לך לא להתרכז בתפילה. אבל הלולב, אדרבה, לא רק שהוא לא יגרום לא להתרכז, הוא יגביר את הריכוז. מרוב שהוא שמח ודבק במצווה של הלולב, זה רק יגביר אצלו את הדבקות בזמן התפילה, ולכן זה מותר. זאת הדוגמה השנייה לחביבות של ארבעת המינים. דוגמה שלישית זה ברייתא שמתארת את המנהג של אנשי ירושלים, שהם היו הולכים עם ארבעת המינים לכל מקום, לבית כנסת, בזמן שמה, בזמן תפילת 18, כמו שהמימר עשה, אם הם הלכו לבקר חולים או לנחם אבלים, בכל מקום כמעט, הלולב היה תמיד עליהם מרוב חביבות המצווה. אז זה היה הנושא השלישי היום, חביבות ארבעת המינים, ועכשיו בשורה האחרונה בעמוד ב' אנחנו מתחילים את הנושא הרביעי והאחרון. הנושא הרביעי זה שיש כלל של רבי יוסי שטועה בדבר המצווה, פטור מחטאת. מה הכוונה? אז הוא אמר את זה במשנה שלנו, שאמרנו מקודם במשנה שכשהיו נוטלים לולב בשבת, אז אי אפשר להביא את הלולב לבית הכנסת בשבת עצמה, כי זה מוציא מרשות לרשות ודלת אמות ברשות הרבים, אלא הביאו לפני. עכשיו על זה אמר רבי יוסי, אם מישהו שכח שאסור והוציא את זה בשבת לבית הכנסת, אז למרות שבדרך כלל מי ששוגג ומחלל שבת חייב חטאת, כאן הוא לא חייב חטאת. למה? כי הטעות שלו לא הייתה סתם טעות, היא הייתה טעות בזמן שהוא בעצם מבחינתו ניסה לקיים מצווה, ומתוך התרדה של הניסיון לקיים את המצווה, הוא טעה. זה נקרא טועה בדבר מצווה, ובמקרה כזה אומר רבי יוסי שהוא פטור אפילו מקורבן על השגגה שלו. זה הכלל, ועכשיו נראה על זה בגמרא שלושה דברים, הגבלה, עוד יישום וקושייה. אז הדבר הראשון זה הגבלה לפטור של רבי יוסי. אומר אביי שהפטור של רבי יוסי זה רק אם הטעות הייתה לפני שהוא יצא ידי חובה כבר במצווה. אבל אם זה היה אחרי שהוא כבר יצא ידי חובה, אפילו שהטעות שלו עדיין קשורה למצווה, בכל זאת אז כבר הוא כן יהיה חייב חטאת. עכשיו ההגבלה הזאת היא קצת קשה למקרה שלנו של לולב. הרי בלולב המצווה העיקרית זה לא לנענע, אלא ברגע שנטלתי לולב, כלומר ברגע שהרמתי, בעצם כבר יצאתי ידי חובה. עכשיו ממילא כשאותו יהודי הרים את הלולב בשביל לצאת לכיוון בית הכנסת, אז הרי עוד כשהוא הרים את הלולב בבית, הוא כבר יצא ידי חובה לכאורה, אז אחרי זה כשהוא יצא מהבית ועבר על הוצאה מרשות לרשות, זה אחרי שהוא כבר יצא ידי חובה, אז למה רבי יוסי פותר אותו לפי ההגבלה של הבעיה? עונה הגמרא, צריך להעמיד את המקרה כאן שכשהוא הרים את הלולב בבית, הוא עוד לא יצא ידי חובה. איך הוא לא יצא ידי חובה? אז כאן יש שני הסברים, או שהוא הרים את הלולב הפוך, או שהוא הרים על ידי דבר אחר שמבזה את הלולב, ואז זה לא נחשב שהוא נטל עדיין את הלולב, כך הוא עוד לא יצא ידי חובה עד שהוא הגיע לבית כנסת, ורק אז הוא נטל לולב כמו שצריך. ולכן במקרה הזה, כיוון שכשהוא עבר על האיסור של הוצאה ושל טלטול, זה היה בתהליך לפני שהוא עשה את המצווה, לכן הוא פטור לפי רבי יוסי כי הוא טעה בדבר מצווה. עכשיו רק נעיר בסוגריים, זה בעצם המקור שלנו לזה שאנחנו הופכים את האתרוג עד אחרי הברכה, וזה בשביל שלא נצא ידי חובה לפני שנברך. בכל אופן, עד כאן ההגבלה לכלל של רבי יוסי של טועה בדבר מצווה, שהוא פטור רק אם הוא טעה לפני קיום המצווה ולא אחרי. הדבר השני שנראה זה בשורה השביעית בממבית עמוד א', זה שרב הונה מביא בשם רבי יוסי עוד יישום לאותו כלל, וזה שאם יש כהן שורה במקדש אוף שמלכו אותו, וזה באמת היה עולת האוף, שאת זה אסור לאכול, אבל הוא בטעות חשב שזה חטאת האוף, שלזה יש מצווה לכהן לאכול, והוא אכל, אומר רבי יוסי שהוא פטור משגגת מעילה. למה? כי הוא טועה בדבר מצווה, כמו שאמרנו. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, מה רבי יוסי הוסיף בדוגמה הזאת? הרי הוא אמר כבר תיקרון, אז למה צריך עוד דוגמה? עונה הגמרא שכאן יש משהו מיוחד. כי במקרה של הלולב, נכון שהוא טעה והביא את הלולב בשבת מרשות לרשות, אבל בסופו של דבר, בסוף, הוא באמת קיים את מצוות לולב. כלומר, במצווה עצמה הוא לא טעה, הוא פשוט טעה במשהו צדדי. לעומת זאת, במקרה של העוף, אמנם הוא חשב שהוא עושה מצווה, אבל האמת היא שהוא לא עשה שום מצווה, הוא רק עשה עבירה. הוא אכל את עולת העוף, לא אמורים לאכול את עולת העוף. אז היינו חושבים שאולי בטועה בדבר המצווה, שהוא רק חשב שזה מצווה וזה לא מצווה, אולי שם רבי יוסי כן יחייב אותו בשגגה, כמה שמלן שגם שם רבי יוסי פותר. זה הדבר השני, ראינו שמיישמים את זה גם אם בסוף הוא לא עשה מצווה. הדבר השלישי והאחרון לגבי רבי יוסי זה קושייה על רבי יוסי. כנראה שזה קושייה על החידוש שהרגע אמרנו, שרבי יוסי פותר אפילו כשהוא לא באמת קיים את המצווה, וזה ממשהו אחר שרבי יוסי אמר, וזה לגבי כהן שהקריב את קורבן התמיד בשבת עם כבש פסול, כי הוא לקח כבש שלא היה מבוקר ממומים. כלומר, 4 ימים לפני שמקריבים צריך לבדוק שלכבש אין מומים, ואם לא בדקו, הקורבן פסול, אפילו אם אחרי זה מתברר שבאמת לא היה לו מומים. עכשיו שחיטה זה הרי מלאכה שהיא אסורה בשבת, אבל במקדש היא מותרת כי הקורבן דוחה שבת. אבל כיוון שאותו כהן הקריב בכבש פסול, אז בעצם מתברר שהשחיטה לא הייתה שחיטה של קורבן, אלא סתם שחיטה. ממייל אומר רבי יוסי שאותו כהן חייב חטאת על זה שהוא חילל שבת בשוגג. עכשיו זה קשה, כי הרי אמרנו שלפי רבי יוסי, טועה בדבר מצווה, פטור. והרי כאן הכהן חשב שהוא שוחט קורבן כשר. נכון שבפועל הוא לא היה כשר והכהן בעצם לא עשה שום מצווה, אבל הכהן הרי חשב שהוא כן עושה מצווה, אז לכאורה גם כאן צריך לומר אמר שטועה בדבר מצווה, פטור. אז למה כאן רבי יוסי מחייב? זאת הקושייה, עונה הגמרא, כאן זה קרוב למזיד. כלומר, כאן מדובר במקרה כזה שנכון שהכהן הזה טעה, כי הוא באמת חשב שהכבש הזה כן מבוקר, אבל זאת הייתה טעות מאוד טיפשית, כי הוא לקח את הכבש מהלשכה ששם יש את הכבשים הלא מבוקרים. אז נכון שזה לא מזיד, כי הוא באמת טעה, אבל כיוון שזו טעות מאוד טיפשית וקרוב למזיד, בזה רבי יוסי לא אומר את הכלל של טועה בדבר מצווה, כי לכזאת טעות אין הצדקה, אפילו שאתה כרגע תורות במצווה, ולכן אומר רבי יוסי שבמקרה כזה הוא כן חייב. עד כאן שלושת הדברים שהוספנו על הכלל של רבי יוסי של טועה בדבר מצווה. בזה הגענו למשנה בממבית עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו את התקנה של רבי יוחנן שאחרי החורבן יתלו לולב כל שבעה בכל מקום, זכר למקדש. על זה בגמרא ראינו א', מקור לזה שבכלל צריך לעשות דברים זכר למקדש, וב', דיון על דבר נוסף שרבי יוחנן אמר, שביום הראשון של חול המועד פסח, כל היום עדיין אסור בחדש, בניגוד לזמן המקדש, שאז היה ניתר אחרי שהקריבו את העומר. עכשיו, לגבי זה ראינו שתי אפשרויות, או שמדאורייתא כשאין קורבן אז מותר כבר מהבוקר, ורבי יוחנן תיקן שיהיה רק מהלילה, לא זכר למקדש, אלא שכשיבנה המקדש, הוא לא רוצה שיתעו וגם יתירו מהבוקר, וישכחו שצריכים לחכות לקורבן, או שבאמת זה לא תקנה, אלא באמת לפי רבי יוחנן זה הדין מדאורייתא, כי הוא מבין שעד עצם היום הזה, זה עד ועד בכלל. בחלק השני ראינו שוב שצריך שהלולב יהיה לגמרי שלך, לכם, משלכם, וראינו לזה שני יישומים בתנאים, אחד זה במשנה שכשיום טוב חל בשבת, אז לפני שבת כולם שמו את הלולבים בבית כנסת, ואז בשבת בבוקר כל אחד הקפיד לקחת דווקא את הלולב שלו. יישום שני זה בברייתא לגבי הסיפור על החכמים בספינה שהיה להם רק לולב אחד, אז רבן גמליאל נטל, ואז הוא נתן במתנה לשאר בשביל שלכל אחד זה יהיה לגמרי שלו. ואגב זה ראינו גם שמתנה על מנת להחזיר זה מספיק, זה גם נחשב מתנה, ואגב זה גם עברנו לנושא השלישי, וזה חביבות המצוות. ראינו לזה שלושה ביטויים, אחד זה רבן גמליאל קנה ארבעת המינים יקרים במיוחד באלף זוז, השני זה שהמימר היה מחזיק את הלולב גם ב-18, כי זה מחזק את הכוונה, זה לא פוגם בה, והשלישי זה שאנשי ירושלים באופן כללי היו הולכים עם הלולב לכל מקום. זה היה הנושא השלישי. הנושא הרביעי היה החידוש של רבי יוסי במשנה שטועה בדבר המצווה פטור מחטאת, ולכן אם בטעות בשבת הוא שכח שאסור ולקח את הלולב מהבית לבית כנסת, אז הוא לא חייב חטאת על ההוצאה מרשות לרשות ועל הטלטול, כי הוא טועה בדבר מצווה. עכשיו על זה הוספנו שלושה דברים, אחד זה הגבלה שזה דווקא לפני שהוא קיים את המצווה, ולכן במקרה של הלולב העמדנו שמדובר שהוא לקח את זה הפוך, שהוא לקח את זה על ידי קערה, כך שהוא לא יצא ידי חובה עד שהוא הגיע לבית כנסת. דבר שני, ראינו עוד יישום לפטור הזה, וזה לגבי כהן שאכל בטעות את עולת העוף כי הוא חשב שזה חטאת העוף, והחידוש כאן זה שהוא פטור אפילו שבעצם בסופו של דבר הוא לא קיים שום מצווה, רק עבירה. ובסוף ראינו קושייה מזה שרבי יוסי מחייב חטאת בכהן ששחט בשבת כבש שלא בדקו אותו מימומים, והרי לכאורה היה צריך לפתור אותו כי הוא טועה בדבר מצווה, כי הרי הוא עשה את זה תוך כדי הקרבה שהוא חשב שהיא מצווה, והסברנו שם הוא לא פטור כי זו טעות טיפשית, הוא לקח את זה מהלשכה ששם כל הכבשים הלא מבוקרים, ובמקרה כזה רבי יוסי לא פטר אותו מחטאת. כל טוב.